אז שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק, והיום שיחה שוב בערוץ החוץ, שוב על אמריקה, אבל מזווית אחרת. היום אני משוחח עם מי שהייתה משך הרבה מאוד שנים שליחת ידיעות אחרונות בוושינגטון, אורלי אזולאי. לאורלי אזולאי יש רקורד מאוד מאוד מעניין כעיתונאית, התחילה עוד ככתבת צבאית באיזשהו ביטאון של חיל הים בשנים של מלחמת יום כיפור, קצת לפני מלחמת יום כיפור, הייתה אפילו כתבת צבאית במלחמה, ואחרי כמה גלגולים היא התחילה לעבוד בידיעות אחרונות, לאחר מכן הייתה שליחת העיתון בפריז, ואחרי רצח רבין, בעצם מתישהו בחלק השני של שנות ה-90, היא יצאה לשליחות בוושינגטון, ושם היא נמצאת עד היום. היום היא כבר פחות או יותר בגמלאות, למרות שהיא כותבת כפנסיונרית, כותבת לידיעות, כותבת לוויינט, כותבת ספרים, ואני משוחח איתה לרגל פרסום הספר החדש שלה, הקרב על אמריקה. קיבלתי אותו כמה ימים לפני השיחה ודי בלעתי אותו. לא יודע, הקריאה מהירה ומרפרפת, אבל עברתי על כל הספר, 280 עמודים, לפחות בגרסה שאני קיבלתי, בדיגיטל, והוא פשוט מרתק. באמת, סקירה של קריירה כל כך ארוכה וכל כך מגוונת, אבל בעיקר מבט מאוד מאוד נוקב על אמריקה של השנים האלה, ועל אמריקה של טראמפ, ועל התקופה של רגע לפני שטראמפ נבחר, לתוך, עמוק לתוך הקמפיין שבו טראמפ נבחר וקלינטון הפסידה, 4 שנות טראמפ, על כל באמת מערבולת המטורפת שאמריקה בעולם עברו יחד בשנות השלטונות של טראמפ, ובסופו של דבר גם במערכת הבחירות שבה הוא הפסיד את הנשיאות ובמקומו נכנס לבית הלבן ביידן, לא לפני שכמעט הייתה הפיכה על מדרגות הקפיטול. השיחה עם אורלי מאוד מאוד מעניינת אותי ברמה האישית, כי אני מדבר עם עיתונאית שהיא עיתונאית של עיתונות כתובה בכל רמה חבריה, היא אלה החיים שלה, ככה היא בילתה כמעט את כל חייה כאישה בוגרת. וזה מרתק כי עולם המושגים והתשוקה לעשייה הזאת כל כך מובנת לי וכל כך מוכרת לי, וגם מעוררת געגוע לעיתונות שהייתה פעם, לעיתונות אמיתית, לעיתונות שעושים אותה ועשו אותה כמו שנכון לעשות. לא שהיום אין עיתונות ולא שהיום כולם גרועים יותר ממה שהיה פעם, יש כאלה ויש כאלה, ובכל זאת, אתם יודעים, כבר דיברנו על זה לא מעט, ערוץ העיתונות וערוץ החוץ, ושיחות שאני מנהל עם אנשים שעבדתי איתם פעם, והכרתי אותם, וכאלה שהכרתי מרחוק, ואנחנו מחדשים את ההיכרות קצת יותר מקרוב בפודקאסט הזה, זאת שיחה בין אנשים שמבינים על מה הם מדברים, זאת אומרת, מבינים את המטריה, מבינים את צורת העבודה, את צורת החשיבה, את משמעות הביטוי דדליין, איך מכסים אירוע, מה זה מקורות, איך מגיעים למידע. עכשיו כמובן קטונתי, אני חושב שרובנו לא עברנו את המסע העצום הזה שאורלי עברה, ורבים מאיתנו היו מקנאים, אני מניח שעדיין מקנאים, בפוזיציה של להיות כתב ישראלי, שהוא השליח של העיתון המרכזי במקום הכי נחשב לעיתונות פוליטית מדינית כמו וושינגטון. ובמובן הזה קריאת הספר והשיחה עם אורלי מכניסה אותך באמת עמוק לתוך הדבר האמיתי, הדבר שאנחנו רואים ושומעים וקוראים עליו בספרים ובסרטים. אז בשביל לא להכביר במילים יותר מדי, אני מציע שנעבור לשיחה עם אורלי, לא לפני שאני אזכיר לכם את הג'ימייל שלי, זה polak.tuvi בג'ימייל, polak.tuvi, ואחרי קטע הפתיחה של להקת הבית, Silent Regression, נפגוש את אורלי אזולאי. עוד רגע. אז אני ממש ממש שמח לארח פה פודקאסט, בערוץ החוץ של הפודקאסט, את, נקרא לזה עמיתתי, אבל די רחוק, קולגה שנמצאת במקום אחר לגמרי, אורלי אזולאי, שליחת ידיעות אחרונות עד לפני לא הרבה זמן בוושינגטון. אז קודם כל, שלום אורלי.
שלום וברכה, גם אני שמחה להתארח בפודקאסט שלך, ו... נתחיל?
כן, נצא לדרך, אז אני רק אגיד שאת כרגע בשעת צהריים בוושינגטון הבירה. אז אני אגיד ככה, אורלי הוציאה לאור לפני לא הרבה זמן ספר שהוא ממש מצוין, אני גמרתי לקרוא אותו בקריאה מאוד מהירה, אני מודה, הקרב על אמריקה, והוא הוא לקח אותי הרבה מאוד, ממש מערבולת של זמנים ואירועים ומקרים ואישים וסיפורים, סוג של מכונת כביסה ש... אפילו מסחטה, שטלטלה אותי כמי שקצת מכיר את אמריקה, בוודאי לא כמו מישהו שגר שם רוב חייו, הבוגרים לפחות, וזה מסע מטלטל. אז קודם כל, באמת יופי של דבר, אני עוד אקרא אותו בעיון, כן, אני עוד אקרא אותו בעיון, אבל בגלל שקבענו ממש די בדחיפות את השיחה הזאת, אז קראתי רק גרסה PDF-ית במחשב, ולא היה לי יותר מדי ימים, אבל זה מאוד מאוד מרשים, באמת מסע מדהים. מתי התחלת לכתוב את הספר, מתי סיימת אותו?
ביוני 2015, כשדונלד טראמפ הודיע שהוא מתמודד לנשיאות, אתה זוכר, הוא ירד על המדרגות במגדל טראמפ עם אשתו מלניה,
ו... עם המעקה מזהב, אם אני זוכר, נכון? זאת אומרת, כל האיתורים
האלה... הכל שהוא מזהב, זה
מיני ארמון ורסאי. כן, כן, כן.
כן, הוא בנה לו ארמון ורסאי מצועצע וקיצ'י. והתקשורת כמובן הייתה בהרכב מלא שם, כי טראמפ מייצר כותרות ואשתו יפה. זה נוסחה שמביאה רייטינג. ואני הסתכלתי, כמו שאר העיתונאים, ואמרנו, אוקיי, נו, קוריוז, מועמד של קיץ אחד, ואף אחד לא העלה בדעתו שהוא יהיה הנשיא. ואז אני זוכרת שאני אמרתי לעצמי בתקופה הזו, ככל שהזמן הלך והתחילו הפריימריז במפלגה הרפובליקנית, והוא התחיל לצבור תאוצה, וכבר התברר שהוא לא כל כך קוריוז, שמוכנים להשלים עם הקוריוז, זה לא שהוא לא קוריוז, מוכנים לקבל את הקוריוז, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, אם הבן אדם הזה נבחר לנשיא ארצות הברית, זה ספר, זה לא יכול להיות אחרת. עכשיו, מאז אותו קיץ ב-2015, אני הייתי צמודה לקמפיינים של המועמדים, עד שנבחר המועמד מהמפלגה הדמוקרטית, המועמד של המפלגה הרפובליקנית, ואחרי שהם נבחרו, הילרי קלינטון ודונלד טראמפ, חילקתי את הזמן שלי בין שני המטות, ואפשר לומר שגרתי במטוסים, טסתי מאספה אחת לאספה שנייה, ואני בדרך כלל רושמת במחברת או בפנקס את המחשבות, את הרעיונות, את הציטוטים ואת הדברים האלה, יותר נוח לי מאשר לפתוח את האייפון ולהתחיל לכתוב שם, וככה נאספו לי ערימות של מחברות, ואחרי שהסתיימו הבחירות, אני הגעתי לגיל שבו אני צריכה לפרוש, מאז כבר חזרתי לכתוב, אני עכשיו כותבת בידיעות תורים, פרשנויות, משימות מיוחדות, אבל פורמלית הייתי צריכה לעזוב כשהסתיימו הבחירות, כסיתי את מערכת הבחירות, ואז הבנתי כמה טוב ששני הדברים קרו ביחד, כי העבודה השוטפת בחדשות היא פשוט שואבת אותך, אין לך זמן לכתוב דברים יותר מעמיקים, ויותר מזה אין לך זמן לחשוב על דברים יותר מעמיקים. וככה נוצרו שני הדברים האלה, היו לי פנקסים, מחשבות, תזה וזמן, ואז התיישבתי לכתוב. האמת שאני לא האמנתי שאני אכנס למשמעת עצמית, כי אני רגילה לעבוד עם דדליין. כאילו בשעה 4:45 בוושינגטון.
כן, כן, גם ההפרשי השעות האלה זה תמיד דילמה.
זהו, אז זה ידוע שברבע לחמש וושינגטון, שזה 4:45, 4:00 הסגירה, משהו קורה. אז אני יכולה ביד אחת לכתוב את הידיעה, וביד שנייה לדבר בטלפון כדי להשיג עוד איזשהו מידע. ופתאום אין חדשות,
כן.
אתה לא מתעורר, אני לא מתעוררת בבוקר עם 16 הודעות וואטסאפ, צריך ותיסי ותשיגי ו...
כן, אז אני רק אגיד שהתפקיד העיתונאי, עשיתי עוד כמה דברים לפני שפרשתי ממעריב, לפני יותר מ-20 שנה, הייתי 5-6 שנים רכז הכתבים, ואני מתחבר לגמרי למה שאת אומרת פה, זאת אומרת, הקטע הזה של המרדף אחרי החדשות, הוא תמיד, הוא אינסופי. עכשיו גם, אני מניח, ואני יודע לפחות מהארץ.
בעיקר לרכז כתבים שהוא כן, צריך להיות בכל
כן, החזקה. כן, כן, ולדבר, וכמובן השליחים בכל מיני מקומות, והשליחים עד הוק למשימות מסוימות, אם זה רעידת אדמה, אם זה פיגוע, אם זה תמיד היו דברים. זאת אומרת, התחלתי את ה... את התפקיד עם הידיעות הראשונות שהגיעו על השיחות באוסלו, וסיימתי אותו עם אסון המסוקים מעל שער ישוב. תחשבי מה, עם רצח רבין באמצע, הסיפור הוא לא עצמי, לא אני כמובן, מה שאני רוצה להגיד זה שכן, אתה, כשאתה בתוך המערבולת הזו של החדשות, קשה מאוד לחשוב בדברים אחרים. אבל עוד משהו שישע אותי, אפרופו, את באמת עכשיו, כמו שכולנו שמעת, שרזי ברקאי החליט לפרוש אחרי 2000 שנות תקשורת, קודם בכל ישראל, וב-27 שנים.
הוא היה שדר מצוין.
כן, כן, בגלי צהל, לא, אבל כשאת אמרת מחברות, אז תמיד הזכיר לי שהעיתונאים הצעירים, וקצת לפעמים אני תופס את עצמי, מה זה העיתונאים הצעירים? אני זה שהייתי שם. אבל אני כבר על סף הפנסיה בעצמי, והמחברת, כל פעם שהם רואים את נחום ברנע, מגיע לאיזשהו אירוע, תמיד עם המחברת, תמיד כותב באיזושהי מחברת, ואני הרבה שנים אחרי שכבר עברתי לדיגיטל, באינטרנט והכל, את הסדר במחשבות ובראות יש לי קלסר שאני רושם בו את הדברים עם עת. אז נכון שבסוף אתה...
יש פה את המחברת.
בבקשה, בבקשה. אז אני מניח שגם רזי ככה, אבל באמת אנחנו מדברים על דורות, שהם כבר, הדורות שבאו אחרינו כבר לא כאלה.
נכון, אבל אם למשל הייתי יוצאת איזושהי כתבה בשטח, והזמן היה מתגלגל והיה מגיע הדדליין, והייתי צריכה לכתוב על האייפד או על האייפון, הייתי יכולה גם לכתוב 4,000 מילה, כאילו.
כן, ודאי, ודאי. כן, טוב, שמנו את הנוסטלגיה בצד, אנחנו כבר עכשיו בעידן אחר, ובעצם את, כמו שכתבת בספר, הצלחת להיות, יצא ככה שהיית בוושינגטון, היית בארצות הברית, על פני כהונות של 5 נשיאים שונים, והם לא רק שונים, הם שונים באופן מהותי זה בזה. זאת אומרת, באמת כמעט כל, אם אנחנו מנסים לחשוב על זה, קשת הטעמים של 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 נשיאים רפובליקנים ודמוקרטים, קלינטון ובוש, אובמה וכמובן טראמפ, ופעמיים אובמה, פעמיים קלינטון, זאת אומרת שתי קדנציות,
ופעמיים בוש,
ושוב, הקריאה לוקחת אותך דרך כל המערבולת הזאת, כי זה אמריקה שהולכת ומשתנה לנגד עינייך, כי את גם חיה בתוך הדבר הזה במשך כל השנים, בתוך העשייה הפוליטית של ארצות הברית, של וושינגטון.
מיד אחרי רצח רבין, משה ורדי שהיה אז עורך העיתון, קרא לי לחזור לתל אביב. כן. אומר לי, הולכים כאן למערכת בחירות, אני צריך אותך בתל אביב, תסגרי את פריז. סגרתי את פריז, באתי לארץ, והיה מרוץ בין נתניהו לבין שמעון פרס, שחשב כן. שהוא הקדים את הבחירות וחשב שהוא הולך לנצח
בעיניך. ברור, כולנו חשבנו, מה זאת אומרת?
וכשהוא הפסיד, אז כתבתי את הספר הראשון שלי, שנקרא איש שלא ידע לנצח על שמעון פרס.
כן, 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 שזה טרגי כמעט כמו הסיפור שקרה 20 שנה אחרי, עם הילרי וטראמפ, או בעצם הניצחון של טראמפ, אבל נגיע לזה.
לא, זה לא רק זה שהם לא הלכו לפריפריה, זה גם משהו בתכונות האופי. קודם כל המגיע לי, לשניהם יש את המגיע לי.
כן.
דבר שני, שניהם אנשים מאוד מוכשרים, ועשו את התפקידים הביצועיים שלהם בצורה פנטסטית. Mm-hmm. היא בתור שרת חוץ, הוא בתור שר ביטחון וזה. אבל הם לא ידעו לנצח שניהם.
כן, כן.
הם לא ידעו לנצח בגלל תכונות האופי, בגלל שהם לא עוררו אמון.
כן, הם גם היו נציגים של אליטה. זאת אומרת, כל אחד בדרכו.
גם ביבי נציג של אליטה.
אז הזכירה של מה שעבר במשך כל השנים האלה היא באמת מרתקת, כולל הביקור המונומנטלי באיראן, שקראתי את הפרק הזה
שניים
אוקיי, בנשימה עצורה אני רוצה להחזיר אותנו לקטע שבו ובאמת זה כבר קפיצת דרך בזמן אבל אין לנו את כל הערב כשאת יושבת אחרי כל התלאות להיכנס לאיראן בהפחדים והוויזה ופה ושם ואנחנו מדברים על 2015 ו נתניהו נואם בפני בתי הקונגרס על הראש של אובמה, על הראש של, של, של בעצם הרוב היהודי שהוא ליברלי, שהוא דמוקרטי במידה רבה, ולא רוצה להשתמש במילים בוטות מדי, פשוט שם פס אחד גדול על הממשל, ואת רואה את זה לא פחות ולא יותר בלובי של בית מלון בטהרן. קחי אותי לשם, זאת אומרת, זה סוריאליסטי מדי בשביל ככה לעבור על זה סתם.
אין במאי בהוליווד שהיה יכול לביים סצנה כזאת, אין במאי. קודם כל, אני הייתי באיראן ב-2015, במשך 14 ימים, וצריך לזכור שזה גם 14 לילות בעניין הפחדים שהזכרת.
כן, כן.
אני, כשיצאתי לאיראן, אני ידעתי שמתנהלות השיחות בלוזן ובווינה כדי להגיע להסכם גרעין, ולא העליתי בדעתי שנתניהו אכן יגיע לנאום בפני שני בתי הקונגרס, מתחת לאף של אובמה, נגד אובמה, וביום ההוא שהוא עשה את זה, הוא שרף את הגשרים של ישראל עם המפלגה הדמוקרטית, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא ש... הגעתי לחמדאן, שזאת עיר במרכז איראן, שם הקבר של אסתר המלכה ומרדכי היהודי, והגענו למלון, זרקתי את המזוודה בחדר וירדתי ללובי כדי לראות את הנאום בערוץ באנגלית של הטלוויזיה האיראנית. עכשיו, מסביבי היו המלווים שלנו, אחד פרופסור באיספן ואחד פרופסור, אנשים מאוד משכילים, מאוד נחמדים, שדיברו איתי מאוד בפתיחות על איך בישראל לא מבינים אותם שלא רוצים למחוק מהמפה ולא רוצים זה. עכשיו, נתניהו התחיל לדבר, והוא הגיע לקטע של העלבונות. הם מנהלים את הכל כמו בבזאר, אין הבדל בינם לבין דאש, ואני רואה את הפרצופים של המלווים שלי, אני לא ידעתי מה לעשות, כאילו, מצד אחד רציתי לצאת החוצה לעשן סיגריה, מצד שני לא רציתי להפסיד את האירוע. ואז אחד מהם, שהוא היה ממש בן אדם מאופק, מנומס, פשוט התפרץ ואמר, אני כל הזמן הייתי נגד נשק גרעיני לאיראן, עכשיו אני אומר, נשבור את הכלים, נעשה דווקא. איך הוא מדבר עלינו? אנחנו דאש? אנחנו המדינה האסלאמית? זה היה נורא מההיבט הזה, וזה היה נורא מבחינת הנזקים שנתניהו גרם למדינת ישראל, ואני אומרת את זה בפה מלא, כי אני מבססת את הדברים שלי גם על התבוננות וגם על רעיונות, הוא גרם נזק שלדעתי, אם הוא יהיה הפיך, זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן. תתאר לך את הסיטואציה. נשיא ארצות הברית, אובמה, מנסה להשיג הסכם שיעצור את איראן מלהגיע לגרעין, ובא נתניהו, ולא מודיע לו שהוא בא, בכל זאת, אתה בא לטריטוריה שלו, זה מקובל ביחסים...
מה זאת אומרת? אני לא מבין איך זה בכלל ייתכן, באמת, אומרת, בלי להיות חלק מהמערכת הזאת.
וביום ההוא, ב-2015, נתניהו גם שבר את היחסים עם הדמוקרטים, חמור מזה, הוא הביא למצב שאובמה, שהוא היה הנשיא הטוב ביותר לישראל מבחינת שיתוף פעולה ביטחוני, מבחינת...
סיוע ביטחוני, כן.
סיוע, וזה לא אני אומרת, את זה אומרים הגנרלים בישראל.
לא, אין פה שום ספק, הסיוע הכי גדול היה בתקופת אובמה. אני רק אכניס פה קוריוס קטן, אפרופו פוליטיקה מקומית ולא מקומית, את יודעת מי ישב עם נתניהו בהכנות, את זוכרת מי ישב איתו בהכנות, אתה היית אז באיראן, לנאום הזה, בפני שני בתי הקונגרס?
פאקר, לא?
יפה! עכשיו תראי עד כמה... איזה כזה מעוות, ישבו שם פאקר, וישב שם עוד אחד, בחור בן כמה הוא היה אז, 23, 4, אחד בשם יאיר נתניהו. עכשיו, כמובן ששר, אין ספק.
הוא תמיד יושב שם.
לא, אז זה כל העניין. עכשיו, דיברתי באחת השיחות הקודמות, לפני שבוע עם עוזי ארד, פרופסור עוזי ארד, שהיה יועץ שלו, כן, עכשיו הוא כמובן היה מאוד מקורב לנתניהו, הוא איש ימין, מוצהר והכל... וכשהוא דיבר על ההשפעה של מי השפיע ומי הפך את נתניהו, אני כמובן לא נותן שום הנחות לנתניהו בעניין הזה ולא התכנסנו לדבר עליו, אבל כבר אז לקחת בן אדם כל כך מפוקפק כמו הפאקר הזה, שהסיפורים עליו לא נחזור עליהם כרגע.
למה הוא מבין בכלל?
לא, אבל איך בכלל יכול להיות שבמקום כל כך סטרילי ומאובטח וסודי וזה... גם ברמת האמריקאים, אבל מבחינת השבא, מבחינת מדינת ישראל, איך בכלל יכול להיות שהדבר הזה יושב שם? למה? כי הוא, סליחה, שימן אותם בכסף? מה זה הסיפור הזה? טוב, נניח לזה.
סיגרים, שמפניות,
כאילו... כן, 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 ועוד דברים שאנחנו לא נדבר על
זה. תראה, אבל יש כאן עוד נקודה, מלבד, הגדרת את זה כקוריוז, זה לא קוריוז, זה מעיד על...
כן, כן, לגמרי.
על אנשים שמופיע, אבל יש כאן עוד דבר. מי שהיה למעשה הארכיטקט של הסכם הגרעין מהצד האמריקאי, היה פרופסור ארנסט מוניז, שהוא פרופסור מ-MIT, והוא היה שר האנרגיה של אובמה. אני ישבתי, התמזל מזלי, והוא נתן לי כמה רעיונות, והרעיונות הלכו בצורה כזאת, שעוד נשארנו לדבר אחרי שהרעיונות התפתחו, כדי להבין מה קורה. עכשיו, הוא סיפר לי, הוא סיפר, אנחנו עשינו את ההסכם הזה עם איראן, מתוך ידיעה שהם שקרנים, מתוך ידיעה שהם יתחמנו ויעשו כל מה שאפשר כדי לא לקיים את ההסכם. לכן מערכת הפיקוח הגדולה ביותר בהיסטוריה שנעשתה מול מדינה עם נשק גרעיני, הייתה בהסכם הזה. יותר מזה, הוא אמר לי שעל הקו הם היו עם מומחים ישראלים שביבי שלח אותם לדבר, והם לקחו בחשבון הערות של מומחים ישראלים לגרעין, וכאילו... הוא הגדיר את זה כך, זה כאילו שנתניהו היה איתנו בחדר, למרות שישראל היא לא חלק מהסכם הגרעין.
ועדיין הלך ונאם את הנאום שלו.
כן, ואחרי כל זה, כן. שנתנו לו גישה. עכשיו, מה קורה עכשיו? חברו הטוב דונלד טראמפ הוציא את ארצות הברית מההסכם, בעידודו הרב, אני לא יודעת אם פאקר עזר לו להחליט.
לא, אני לא חושב שפאקר יודע מה זה איראן, אבל אני אחלה זה. כמו שאגב, טראמפ לא יודע מה זה איראן, אבל זה גם דיון אחר.
טראמפ, אני יכולה להגיד לך באחריות, הוא לא קרא את הסכם הגרעין, זה 150 עמודים, אין סיכוי שהוא
קרא. אורלי, כמו שאת כתבת, אני ספק אם הוא קרא משהו, חוץ מאשר את הוראות ההפעלה של איך פותחים את המקדונלדס, או הצ'יפס שמגיע עם זה.
כן, אבל הנזק ההיקפי נמשך עד לימים אלו, כי עכשיו ביידן מנסה לחזור להסכים הגרעין, באיזושהי וריאציה שלו. עכשיו כבר ישראל לא על הטלפון, היא לא מקבלת את אותו יחס שישראל קיבלה כשאובמה היה וניסה להגיע להסכם, והוא רצה שישראל תהיה שותפה. כן. כמובן, ישראל לא הייתה שותפה רשמית, אבל מאחורי הקלעים, הישראלים ידעו בדיוק, בדיוק כל שלב של התקדמות ומה...
והגורמים המקצועיים בישראל אמרו אז ואומרים היום, אז בחדרי חדרים, והיום זה מתחיל לטפטף החוצה, שההסכם הזה היה מצוין. זאת אומרת, אין מצוין ומושלם בשום יחסים בינלאומיים מהסוג הזה, אבל זה הכי טוב שאפשר היה להשיג, והאיראנים היו מפוקחים, והם קיבלו את ההגבלות. ומרגע שטראמפ, כמו שכתב בספר, וכמו שאנחנו יודעים, ברגע שטראמפ שבר את הכלים, הם בעצם שוחררו לעשות, למרות שאנחנו יודעים, הם לא השאירו
מעל... הם חיכו שנה עד שהם...
כן, אבל אני אומר, נניח בשנה השלישית, ברביעית, מאז שזה קרה, עד היום הם נזרים, הם לא עוברים את הסף, צריך להגיד. זאת אומרת, יש להם את השיקולים שלהם, והם לא שוברים לגמרי את ה... את הכלים במובן הזה. נכון, צריך לזכור ש... ומה שאני רציתי להגיד זה שהמומחים הישראלים גם היום אומרים, כן, צריך לחזור ככל האפשר קרוב להסכם שהיה. אבל נתניהו וטראמפ, גם על זה כתבת הרבה מאוד, זה באמת צמד מה... אני אגיד, לא, אוקיי, צמד מהגיהנום, עד כתב ברית הבריונים, אהבתי מאוד גם את הקונוטציה של הימים ההם, הוותיקים בינינו זוכרים, הצעירים כבר אין לי ספק שהם לא יודעים על מה מדובר בכלל, אבל נניח לזה, בואי נדבר קצת על אמריקה פנימה, זאת אומרת, היחסים עם ישראל, אנחנו, די ברור לנו מה קרה בכמה שנים אחרות, או בימי נתניהו, זאת אומרת, הוא בחר צד אחד בלבד, הוא מומן ושומן, ונתן להם את התמורות שלהם רק לצד הרפובליקני, וככל שהתקדמו השנים לצד הרפובליקני, שרק הקיר ימינה ממנו, זאת אומרת, יותר ויותר ויותר לכיוון אבנגליסטי ומסיבת התה, וטראמפ שכנראה, לא יודע, לקח מכל העולמות האלה עם הבינונים שלו, והביא את זה באמת למחוזות הזויים לגמרי. אבל הסיפור הוא אמריקה, והסיפור של אמריקה הוא סיפור בעיניי שהעולם פשוט לא מבין. וכל מי שאני מדבר איתו, שחי באמריקה, כל פעם מחדש אומרים לי, אין לכם מושג. אין לכם מושג, אמריקה... כל מה שאתם חושבים שאתם יודעים על אמריקה, תכפילו במכפלות הרבה יותר גדולות, לא רק בהיקף של כל פעילות שקורית שם, כל תופעה שקורית שם, אלא בעומק של השסע ושל המשבר. ויש משהו שאחד שאני לא הבנתי, ואני שומע אותו מכולכם, גם ממך וגם מכל השאר, זה שכל מה שקורה היום זה הריאקציה על בחירתו של אובמה. בואי ננסה לקחת את הקטע הזה קצת. השחור, הצעיר, הליברל, המשכיל, ובעיקר, בעיקר, בעיקר הקטע של שחור. עד כדי כך אנשים באמריקה לא מסוגלים לקבל את העובדה הזאת.
וזאת הנקודה, זה לב העניין. הפריצה של תומכי טראמפ לבניין הקונגרס בשישה בינואר 2021, לא הייתה כי הם רצו להגן לו על הבחירות, ולא הייתה כי אכפת להם מהחוקה, היא הייתה למען מטרה אחת, לשמור על תואר הגזע הלבן. זאת הייתה המטרה שלהם. אם אובמה לא היה נשיא לפני טראמפ, אני לא חושבת שהם היו מגיבים בעוצמה כזאת. אבל עבורם, עבור כל התנועות לעליונות הגזע הלבן, התנועות הגזעניות שטראמפ ליבה אותם, בשבילם המשימה הראשונה הייתה להחזיר את אמריקה להיות לבנה. לא ייתכן שאחד כמו, סליחה, כמו אובמה שהוא שחור, הוא יכול להיות בבית הלבן בתור מחלק תה, לא בתור נשיא. האנשים האלה שעשו את הפריצה, הם גם אלה שהלכו להצביע בהמוניהם לטראמפ, אנשים שקודם לכן לא הצביעו. כלומר, הם רצו למחוק את מה שביניהם זאת חרפה, שבן אדם שחור לקח את הבית הלבן. עכשיו, יותר מזה, על פי הנתונים של מפקד האוכלוסין, תוך פחות מ-20 שנה, הלבנים כבר לא היו רוב. הרוב יהיה של קואליציה של שחורים, היספנים, אסיאתים ומאגרים אחרים. האנשים האלה העידו, אלה שפרצו לקונגרס, ואלה שליוו אותם בפריצה לקונגרס, הם העידו, יש מסמכים של ה-FBI, והם אמרו, אנחנו יושבים בשכונה שלנו ומסתכלים, הנה השכן הזה כבר לא לבן, ובגן של הילדה יש כבר יותר מדי אנשים עם צבע אחר. אנחנו נחזיר את אמריקה, טראמפ אומר, לגדולתה, הם אומרים, נחזיר אותה ללובן שלה. תראה, התנועות שתומכות בעליונות הגזע הלבן לא יכלו לשאת את העובדה שנשיא שחור נבחר בארצות הברית. בשבילם, ולא רק שהוא שחור, גם השם האמצעי שלו זה חוסם. כלומר, זה כל ה...
וטראמפ עדיין טען שהוא נולד בקניה בכלל.
כן, טראמפ טען שהוא לא נשיא
לגיטימי. לא נשיא לגיטימי, הוא לא נולד בארצות הברית, כן.
והוא השקיע דווקא הרבה כסף כדי להוכיח שזה נכון ולא הצליח.
כמו שהוא ניסה להוכיח להשקיע הרבה כסף, לא שלו, בשביל להוכיח שהבחירות זויפו, אבל גם זה דיון אחר.
בכל מקרה, העובדה שנבחר נשיא שחור בארצות הברית ב-2008, הציסה את כל חברי הקאט, אז הם לא ידעו שטראמפ יעמוד בראשם, אבל זאת הייתה אמריקה שחיפשה מנהיג גזען, שהוא נגד הנאורות, נגד המדע, כמותם, כמו אלה שתומכים בעליונות הגזע הלבן, וטראמפ התלבש להם היטב על כל עולם המושגים שלהם ועל כל הפחדים שלהם. והם ראו בשפת הביבים שלו ובחוסר כבוד לפוליטיקלי קורקט וחוסר כבוד לרופאים ולמדע, ראינו את זה גם בקורונה, הם ראו בו מישהו שמבטא אותם. עכשיו, טראמפ הוא לא תקלה היסטורית, טראמפ הוא תוצר של אמריקה, טראמפ זאת אמריקה.
אני אגיד לך יותר מזה, אומרים לי אנשים שאני מדבר איתם, שהתקלה ההיסטורית בפרספקטיבה של ה-300 שנות אמריקה, או 250 שנות אמריקה, או כמה שזה לא יהיה, זה דווקא אובמה. זאת אומרת, אם לא היה אובמה, אולי לא הייתה ריאקציה כל כך חריפה. עכשיו, אני לא, כן, שוב, זה, אני לא אמריקנולוג, אבל יש, זה נשמע לי קצת, לא יודע.
לא, יש פרק שלם בספר שלי שמודד בדיוק לנקודה הזאת. ברגע שאובמה נבחר לנשיא, המשימה של אותם ציבורים שדוגלים בעליונות גזע הלבן, המשימה שלהם הייתה או להעיף אותו כעבור 4 שנים, או לחכות בשקט ולהעיף אותו אחרי 8 שנים. עכשיו, אנשים, רובם, אני לא אומרת כולם, אני לא רוצה לדבר בהכללות, הם לא הצביעו קודם. ההליך הדמוקרטי של הצבעה לא היה בראש מעייניהם.
כן, גם הוא נורא מסורבל בארצות הברית, כאילו הם מקשים, זה זכות כל כך גדולה, ומסבכים את החיים שם, זה רישום, והרשמה מראש, ולעמוד בתורים, ולנקב חורים.
והם בעיקר מסבכים את זה.
בשביל שהמסכנים יהיה להם יותר קשה.
נכון, כי תחשוב על אישה מבוגרת, שצריכה לנסוע בשני אוטובוסים.
לפעמים אנאלפביתית, לא נעים להגיד.
וגם, אולי, צריכה, אבל עזוב, רק המרחק הפיזי,
כן,
אין
כן,
לה קלפי.
והתורים, כן, זה נורא.
והם לא מוכנים לשנות את זה, כי זה משרת את האינטרסים.
כן, למרות שבבחירות האחרונות, הקטע של הצבעה בדואר, יכול להיות שהיה מכריע, כי הוא אפשר להרבה מאוד אנשים שרצו להיפטר מטראמפ, מה שנקרא, to act.
יש דיכוי הצבעה גם בהצבעות בדואר. זה לא כזה פשוט.
כן.
ויש דיכוי רפובליקני של אזורים דמוקרטיים שלא ילכו להצביע.
כן, ג'ורג'יה, נדמה לי, היה כמה תיקונים שהם, ובטקסס, אם אני זוכר נכון. כן.
עכשיו, אני חושבת, אני לא אומרת את זה באופן נבואי, חס וחלילה, אבל אני חושבת שארצות הברית הולכת עכשיו לעולה על מסלול שיכול להסתיים במלחמת אזרחים. אני לא יודעת אם תהיה מלחמת אזרחים, אבל זה הולך לשם. חברי הקאט של טראמפ הם אנשים חמושים ברובם. יש בארצות הברית 320 מיליון כלי נשק, על אוכלוסייה שמונה 300 מיליון. רוב כלי הנשק נמצאים בצד של אוהדי ותומכי טראמפ.
כן.
אין להם מה להפסיד. הם כבר הודיעו שבבחירות האמצע שהתקיימו בנובמבר השנה, הם הולכים לשחזר את הפריצה לקפיטול כמו שהייתה אחרי שביידן נבחר. הם מכינים את הגייסות שלהם לקראת בחירות.
זאת אומרת, לא נפטרנו, הטראמפיזם איתנו חזק ואולי אפילו טראמפ עצמו.
טראמפ חזק, הטראמפיזם מתחזק, לא שהוא חזק, הוא מתחזק. הצביעו בעדו, היום התפרסם, הבוקר לפני שהתחברתי לשידור איתך, התפרסם סקר שמרבית הבוחרים חושבים שטראמפ היה נשיא יותר טוב מאשר ביידן. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים...
סקרים, סקרים של אחרי שנה ראשונה של נשיא הם לא, את יודעת, את יודעת יותר טוב ממני, כמעט כל הנשיאים המוצלחים יותר חוו ירידה משמעותית בפופולריות שלהם אחרי השנה הראשונה.
נכון, אבל טראמפ מתנהג עכשיו כמי שנמצא בעיצומו של קמפיין. בואי נספר לך משהו, כשטראמפ נבחר להוביל את המפלגה הרפובליקנית במרוץ לנשיאות, אני החלטתי לתרום לקמפיין שלו $5. למה?
להיות רשומה.
כדי לקבל את האימיילים של כל הקבוצות
ברור?
בתור תורמת. עכשיו, מאז לא תרמתי אפילו סנט, אבל אני מקבלת, זה אינדיקטור עצום, זה כלי עבודה שאין כמותו. עכשיו הוא עושה הצהרות, הוא מגייס כספים, הוא רק רומז שהוא חוזר למרוץ, הוא מגייס $100 מיליון. אנשים בהצהרות שלו מוכרים את כל החולצות שלו ואת כל
הכרזות שלו. תרבות המרג'נדייז האמריקאית הידועה.
בדיוק. אם בריאותו תאפשר ואם הוא לא יהיה מסובך בפלילים, אני לא רואה מצב שהוא לא יתמודד.
אגב, באמת בואי תעדכני אותי, כי אני... מרגע שהוא ירד מהבמה, הרמת הדיווח פה בארץ לא מדהימה מבחינת מה שקורה איתו באמת, אבל אני זוכר שהיו כמה, קודם כל הפריצה לקפיטול, שזה משהו שאני מבין שכמה דגי ריקק נשפטו, נשלחו לכמה חודשים או שנה וחצי או משהו כזה מעשרים, אבל המעורבות שלו ושל הבן ושל הסטאף בבית הלבן, מזה שכחו? לא חוקרים את זה יותר?
לא, לא, יש ועדה של בית הנבחרים, ורק לפני כמה ימים, הוועדה קיבלה לידיה את חומר הארכיון מהימים האלה. טראמפ ניסה לחסום את זה בבית משפט ושלחו אותו לכל המדרגות. הוועדה קיבלה, זה 700 עמודים שמפרטים בדיוק מה קרה בבית הלבן. טראמפ, העוזרים שלו, איוונקה, הבת של טראמפ, תמסור...
זאת אומרת, הוא עוד יכול להסתבך עם זה.
הוא יכול להסתבך עם זה.
וגם יש לו את הבעיות הכלכליות, כל הצ'פטרים, כל הדיווחים הכוזבים בעצם, לא הצ'פטרים.
כן, זה במדינת ניו יורק, יש נגדו כמה הליכים משפטיים. אז בגלל זה אני אומרת, אם הוא לא יחטוף התקף לב, אני לא מאחלת לו את זה, כן?
כן, אז את אומרת שאם הוא לא, שאם מסיבות שלא תלויות בו, הוא יהיה אליג'יבל, יש מצב שהוא חוזר לתמונה.
אין מצב אחר. תראה, כל נשיא שמסיים את הקדנציה שלו, בין אם זה קדנציה אחת או שתיים, אוסף כסף לבנות ספרייה על שמו, כדי להדיר את המורשת, או יושב לכתוב ספר זיכרונות, כדי להותיר אחריו. הוא לא עושה אף אחד מהדברים האלה. הוא עסוק בקמפיין. ואנשים, והוא נפגש, הוא גם ממליך המלכים עכשיו לקראת בחירות האמצע.
כן.
הוא נפגש עם אנשים, הוא מבטיח להם, בגלל זה תראה את שתיקת הכבשים של הרפובליקנים.
לא, זה לא יאמן, הרפובליקנים פשוט
התאדו. איש לא יוצא נגדו.
הסיפור הזה של המפלגה הרפובליקנית, שהיא בעצם האמא המייסדת של אמריקה, של ארצות הברית של אמריקה, לא נשאר מהם כלום, כאילו זה... זה פשוט מזעזע לראות איך הדברים, מפלגה עצומה, כמובן מחצית מהמערכת הפוליטית האמריקאית, התעדתה. עכשיו, השאלה אם בכלל יש לה תקומה, נניח שטראמפ הולך, נניח שהוא מתעדה, לא יודע מה, נכנס לקומה. מי נגד מי? מה נשאר שם?
המפלגה הרפובליקנית, אם טראמפ מתעדה או הולך לכלא או לבית חולים, תבחר בין דמותו. כלומר, סף הגירוי הוא כבר כל כך גבוה לקיצוניות, לברוטליות, לבריונות, שזה יהיה המודל. כאילו, טראמפ יכול להיעלם, הטראמפיזם נשאר, הטראמפיזם נשאר, והטראמפיזם זה דבר שמחלה את אמריקה. כלומר, אם תהיה מלחמת אזרחים, ובשיח כבר יש את המונח הזה, מלחמת אזרחים. יותר מזה, הדמוקרטיה האמריקאית ירדה בדירוג, הדירוג העולמי של מדינות דמוקרטיות, היא הייתה במקום עשירי, המקום הגבוה ביותר, וירדה לחמש. כלומר, יש כאן התפוררות של הדמוקרטיה, יש קבוצות שהדבר שהכי מעניין אותם זה הגזענות, ואגב, הגזענות לא עוצרת בגזע הלבן, האנטישמיות זה חלק מהגזענות.
לא, אני זוכר את הפרק שלך על החוויה אחרי הירי בבית הכנסת בפיטסבורג, ועכשיו היה לפני כמה שבוע בטקסס, כן. בכלל, כל שרלוטסוויל, שזה לא היה יהודים, זאת אומרת, הפגנה בעקבות ג'ורג' פלויד, והם פשוט, כל מי שלא הם, הם דורסים, הם יורים, הם פוגעים פיזית, זה ברור.
בשרלוטסוויל?
כן, אמרתי, בשרלוטסוויל. משהו שאני קצת, כוושינגטונאית, אוקיי? כמי שחיה שם ומחוברת והייתה מחוברת, בכלל הקטע הזה של עיתונות של פעם כל כך מגרה לי את הסקרנות, אבל זה דיון אחר. ונגיע לה בסוף.
למה אתה אומר עיתונות של פעם? זה עיתונות אמיתית.
כן, אבל איפה זה קיים היום? איפה זה קיים היום? אבל אני אדבר איתך על זה אחר כך. בקרד סוף הזה, זה קצת...
אז יש לי קוריוז אחד בשבילך.
אוקיי, אוקיי.
הייתי בעניין ידיעות אחרונות לפגישה
הכרת אותו? עכשיו זה בחולות ריש?
כן, כבר הייתי שם כמה פעמים.
כן.
ויצאתי מפגישה בהוצאת הספרים לקראת הוצאת הספר שלי, ועמד שם במסדרון נוני מוזס עם בן דרור ימיני. אז כמובן, שמחה גדולה להיפגש, ואז נוני מסתכל שנינו ואומר, איפה יש עוד עיתונאים כמותכם, על בן דרור ימיני ועליי? כאילו, יש איזה מין, אני בטוחה שגם היום יש עיתונאים טובים.
כן, לא, יש עיתונאים מצוינים, אבל השפה ורמות הגירוי, זה גם הרשתות החברתיות, גם העבודה שהיא כבר לא בסוג של דדליין, אין דדליין לא למהדורות חדשות טלוויזיונות, בוודאי לא לעיתונאים, כי הכל אונליין, והכל הזמן רץ ורץ ורץ ומשיג את עצמו, זאת אומרת, אם כל הזמן, כמו שאמרת, היית צריכה לחכות, או בין 11 ל-1 בלילה, בכל ערב, שון ישראל, גם לנו פה בארץ, וגם לכל מה שהיה בכל פינה בעולם, זה תמיד היה מה שנקרא ראש אוור של המסעדות, כן, כל הסרוויס, לגמור הכל, ולסדר הכל, ולארוז הכל, ולהחליף כותרת, לפעמים לעצור את ההדפסה בשביל להחליף כותרת, וכן הלאה. היום זה ongoing, וכל הזמן, כל ציוץ, וכל שטות, כמובן שטראמפ היה אחד הבוטים בעניין הזה.
אז אני חייבת להגיד לך, שאולי תגיד לי שזה מפעם, אבל אני מכורה לעיתונות המודפסת, אני חושבת שהעולם יהיה אני יותר בלי העיתונות המודפסת.
לא צריכה לשכנע אותי בעניין הזה.
לא, אני גם פה ושם בטוויטר, ופחות בטוויטר, אבל פייסבוק ורשתות, ואני גם כתבתי 4 שנים לוויינט,
כן.
כל תקופת הקמפיין בין הילרי קלינטון ודונלד טראמפ, כתבתי גם לוויינט, והיה בזה קסם. זה נהדר שאתה עומד באמצע הוועידה, לוקח מיקרופון ומשדר, יש בזה המון כסף.
תשמעי, אבל... תחשבי על הפודקאסט הזה, זאת אומרת, על, 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 על המדיה הספציפית הזאת, שהיא אולי הכי עתיקה, תחשבי שנייה, רדיו, היה לפני הכל. זאת אומרת, לא, עיתונים מודפסים, אבל נניח מיד אחרי הדפוס, הגיע גלי הרדיו. זה הדבר הראשון שאנשים בתקשורת המונים. ופתאום יש מין חזרה כזאת, אבל on demand, זאת אומרת, דיברנו על רזי וזה, כבר אף אחד לא מחכה לשמוע מה, את השיחה בינינו, או כל דבר אחר, נניח שכאלה שיש להם פופולריות יותר גבוהה, בין שעות 9 ל-10, או בין 11 ל-12, או מה שזה לא יהיה. כשזה מתאים, כשאתה בספור, כשאתה במכוני, כשאתה במטוס, לא משנה מה, אתה לוחץ, אתה שומע. זאת אומרת, אבל אנשים שומעים שיחות, אנשים שומעים, אנשים מדברים. והדברים האלה, המרדף האינסופי והראשוניות, זה אפילו לא בלעדיות, כי גם זה די נדיר היום. הראשוניות, הייתי ראשון להגיד את זה, אבל שנייה אחר כך כולם כבר ראו את זה, אז מה המשמעות כבר של הראשון שהיית? אבל נניח לעניין הזה. משהו, לפני שמסיימים רגע עם הטרמפיזם והזה של אמריקה, לא נסיים לעולם, אבל משהו שכל הזמן יושב לי פה במוח. לאמריקה יש, או לוושינגטון, או לממשל הפדרלי, יש כלים. עכשיו, הכלים האלה פשוט מתקפלים, ואני מדבר על, כמובן על ה-CIA ועל ה-FBI ועל על הסוכניות, סוכניות הביטחון מכל הסוגים והמינים, Secret Service וכן הלאה. יש את משרד ההגנה ויש את, את משרד החוץ, כל הדברים שאנחנו מכירים.
סנודן חשף
את המשהו. איך הם אפשרו את הארבע שנים המטורפות האלה? אין שום בלם בשום איזון מול גחמה של בן אדם שיכול להיות שהוא לא שפוי, ויכול להיות שהוא אפילו ברמת פיגור מסוימת, או ברמת חוסר קשירות מוחלטת, זה דבר שנראה לי מוזר. נכון שזאת השיטה האמריקאית, אבל עדיין, חשבתי כל רגע,
יכול להיות
שהבחורים הטובים,
יכול להיות שהבחורים הטובים עם החלוקים הלבנים נרדמו בשמירה. תראה, היו כמה ניסיונות לעצור אותו. באחת הישיבות עם הגנרלים שלו, הוא שאל למה אי אפשר לקחת פצצת אטום ולראות אותה לעבר סופת אוריקן שמתקרבת כדי לעצור אותה. דברים מהסוג הזה. אני יכולה להגיד לך שאחרי הפריצה לקפיטול, הוא עדיין נשיא, כאילו עד שביידן נשבע כמה ימים לאחר מכן. ננסי פלוסי התקשרה לרמטכ"ל האמריקאי ואמרה לו, תשמע, איש משוגע,
יכול
לראות לעצור. הוא רצה לצאת למלחמה עם איראן. זאת אומרת, יש מנגנונים ששולטים בטירוף הזה. למה הם נתנו לו? מה הם יכולים לעשות?
אני לא יודע, אני לא יודע. אני כל הזמן פנטזתי על איזושהי פעולה, את יודעת, של פעולה חשאית, פעולה שאנחנו לא מדברים עליה. איזושהי התנגשות שאף אחד לא יודע מה מקורה.
אתה לא היחיד.
אני בטוח.
אתה לא היחיד.
לא, זה מדהים, כי זה אומה באמת עצומה. מה שלא נגיד על הגזענות ועל השסע ועל הבורות ועל ההתפוררות ועל התשתיות שנרכבות, כל הדברים שאנחנו מכירים, עדיין זה האומה שהצילה את העולם פעם, פעמיים ושלוש פעמים, מקליה, מכיבוש נאצי, מאלף ואחד דברים. ופתאום בא אחד כזה ויכול ככה בסוויץ של שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, לחרב הכל, וזה לא רחוק מזה. זאת אומרת, מדהים אותי שאין במערכת הזאת איזשהו משהו שיכול לעצור דבר כזה.
תראה, הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות, אוקיי, גם מנהיגים אחרים נבחרו בבחירות דמוקרטיות, כן. היו הרבה שפינטזו על זה שכהונתו לא תגיע לסיומה, זה לא קרה. אני חושבת שהמערכת הצבאית והביטחונית, הפנטגון וכל מי שקשור לזה, יש איזונים. הוא לא יכול להפעיל בעצמו את הנשק הגרעיני.
כן, זה תיארתי לעצמי שזה לא כך פשוט.
תראה, הוא הלך לפגישה עם קים ג'ונג און, עם שליט צפון קוריאה.
עוד פרק מרתק בספר, אני חייב לציין.
תודה. הוא נפגש איתו ל-20 דקות בארבע עיניים, ואחר כך לעוד חצי שעה עם עוזרים והיועצים משני הצדדים. בסיום שתי הפגישות האלה הוא קיים מסיבת עיתונאי עם טראמפ, בסינגפור. אני הייתי שם, אני מדברת איתך על עדות שנייה. הוא אמר, העולם היום יכול להיות, ללכת לישון בשקט.
שם בטוח, כן.
האיום הגרעיני מצפון קוריאה נמחק. עכשיו, עמדו שם אנשים מהסטייט דיפרטמנט, אנשים מהבית הלבן, כאילו הם היו בשוק.
כן.
הבן אדם הזה הוא בלתי קשיר.
אבל מי קובע שהוא בלתי קשיר ברמה של? סליחה, זו הצידה, אתה לא קשיר. זה בדיוק הקטע. כאילו, מה? טוב, נו, אני רואה ש... לא, אנחנו כמובן לא נפתור את זה, וזה כבר קרה, למרבה הצער, אבל למרבה השמחה זה גם נגמר. על חוט השערה, צריך להגיד, אני, את יודעת, שוב, אנקדוטה קטנה, אני לא, שוב, לא הייתי בארצות הברית, לא חייתי בתקופה בארצות הברית, הייתי הרבה פעמים, ותכננתי להגיע, אני לא יודע, NBA וזה, להגיע לראות ספורט, לבקר חברים, ליהנות קצת מניו יורק, בנובמבר, אוקטובר, נובמבר 2016. הכל כבר היה מסודר, היה לי מושב במטוס, ארגנתי פגישות, הזמנתי כרטיסים, או לפחות טנטטיבית, סימנתי מה אני רוצה לראות בזה. וישבתי באותו הלילה של הבחירות ב-2016, לא ישנתי עד הבוקר, ובבוקר קמתי וביטלתי הכל, אמרתי, אני לא יכול להכניס את עצמי למטוס ולמחות שם עכשיו. לא מסוגל, וזה היה כמובן 3 חודשים לפני שהוא נכנס לתפקיד בפועל. זה היה זעזוע ברמה ש... ואני מנסה לחשוב איזה זעזוע זה היה אצלכם, זה פשוט בלתי נתפס.
אני מבינה אותך, תשמע, זה היה שוק, זה היה בלתי נתפס.
כן.
אבל שוב, כמו שהתחלנו את השיחה, אני חושבת שמאוד חשוב שהמאזינים יבינו את זה. טראמפ לא צנח לתוך אמריקה. זאת אמריקה, הוא תוצר שלה. יש הרבה טראמפים שמסתובבים כאן. והוא אימת המפלגה הרפובליקנית, בעיקר בימים אלה, משום שאם הוא רק יגיד מילה על קהל הבוחרים, לא יצביעו בשביל חבר בית הנבחרים הזה או הסנאטור הזה. זאת אומרת, יש לו גם מעמד של ממליך מלכים, יש לו גם תשוקה בלתי נשלטת לחזור לכוח, ויש לו את האבנגליסטים, שלמרות שהוא הבן אדם האחרון שיכול להתאדר ב...
כן, זה להם, התנועות הנוצריות שהולכות אחרי הכופר המופרע ומופקר הזה, שמי יודע מה יש בקלטות שפוטין שומר עליו, עם כל השמועות. זה כל הכל, זה באמת בלתי נתפס.
בסדר, אבל הוא נותן להם מה שהם רוצים. נותן להם את ה... להחיות את הנצרות, את המרי קריסמס, הוא נגד להגיד, חגים שמחים, הוא בעד להגיד מרי קריסמס, זה מדבר אל ליבם, עזר לו אגב בכך מאוד נתניהו.
ברור, ברור, ברור.
שנתניהו כאן, וזה נושא לפודקאסט אחר, נתניהו נטש את יהודי ארצות הברית.
כן, לא, רציתי להגיע לזה בפרק הבא של השיחה, או כמה דקות נקדיש לזה. ההליכה של נתניהו, מה שנקרא all the way, לכיוון מסוים אחד, לדעתי גם יש חלק בעניין הזה לתורמים הגדולים שלו, בעיקר אדלסון, אבל לא רק הוא, כי זה גם מה ששרת אותם, ואדלסון כמובן גם היה קרוב אצל טראמפ, אנחנו גם יודעים את זה, תורם רציני וכו'. הסיפור הזה הוא רוורסבילי, זאת אומרת, אפשר יהיה לשקם את היחסים עם יהדות ארצות הברית, שגם היא מתבגרת, זאת אומרת, הדור הצעיר פחות מתעניין במה שקורה בישראל. יש התרחקות, כמו שזה נראה מפה, או שהתמונת קצת יותר מוזרת?
קודם כל, מרבית היהודים מצביעים למפלגה הדמוקרטית,
כן,
זה ידוע. כן. עכשיו, הם כבר לא מתחתנים הצעירים בנישואים...
אורתודוקסים, כן.
אורתודוקסים. רוב יהודי ארצות הברית הם רפורמים.
או קונסרבטיבים במקרה הטוב, כן. חוץ מהחרדים כמובן.
נתניהו סובב להם את הגב, הוא העדיף את האבנגליסטים על פניהם, הם היהודים כבר לא מצביעים לפי מה טוב לישראל ומה טוב לישראל, האג'נדה שלהם היא אחרת לחלוטין, אבל זה שנתניהו העדיף את האבנגליסטים על פני יהודי ארצות הברית, זה כאילו לזרוק להם ביצים על הראש, הם שתמכו בישראל ו... ובלי התמיכה שלהם והלחץ שלהם על ממשלים אמריקאים, לחשוב על מלחמת יום כיפור.
מה זאת אומרת? ניקסון, ודאי, ודאי.
הוא עשה נזק, והיום כבר לא, זה לא הדבר שמעניין אותם. הם נפגעו גם באופן קשה ביותר, מול האטימות של נתניהו והשתיקה שלו, כשטראמפ לא גינה את מה שקרה בשרלוטסביל. שבמצד הנאו-נאצי נהרגה אנשי שהפגין, טראמפ לא גינה את זה, הוא אמר יש חבר'ה טובים בשני הצדדים. בקטע הזה ציפו היהודים שיקום נתניהו ויגיד לא, אין חבר'ה
טובים. הוא לא העז לברך את ביידן במשך כמעט שבועיים, ואחר כך התפלל, והתפלל למה ביידן לא מתקשר אליו, כן? זה בכלל הפוך על הפוך. כי הוא אמר, אולי איזה בית משפט במקרה, איכשהו יהפוך איזה תוצאה של איזה בחירות, ומשהו יקרה, רק שלא יחשוב על ההיראות. ובסוף מה הוא אומר לברק רבית, פאקים. כי זה באמת, זה עולם נורא מוזר, אבל הקשר עם ארצות הברית ההורי, הוא לא דומה לשום דבר אחר. במידה רבה, ורמז לזה, אין כמעט קיום במדינת ישראל, בלי יהדות ארצות הברית, בלי ארצות הברית אולי בכלל, אבל בלי יהדות ארצות הברית, זה העוגן היחיד שמדינת ישראל יכלה לסמוך עליו לאורך כל הדרך.
אתה חושב שהיהודים האמריקאים הם בסך הכל 2% מהאוכלוסייה, אבל הם התורמים, האוכלוסייה בארצות הברית, אבל הם התורמים הכי גדולים למפלגה הדמוקרטית. כלומר, יש להם השפעה הרבה יותר מאשר הגודל של הקופה.
לא רק זה, גם התפקידים, גם ההשכלה, גם המיקומים במפה הפוליטית, זאת אומרת, שוב, אנחנו הולכים לתיאוריות אנטישמיות, על השפעת היהודים, זה לא נעים אף פעם לדבר על זה, אבל כן, יש השפעה דרמטית במערכת הפוליטית האמריקאית ליהודים, אי אפשר לברוח מזה, זה קיים, וזה נראה שזה הולך ומתרחק מישראל, זאת אומרת, אני לא יודע כמה זה עדיין דומיננטי במערכת האמריקאית הפנימית, אבל אולי את, בוודאי את יודעת יותר, אבל ככל שעובר הזמן, אנחנו פחות ופחות שומעים על הקשר ההיסטורי, ואפילו הוועידות איפאק למיניהם, ירדו קצת מהכותרות, קורונה, לא קורונה, אבל אנחנו כבר כמה שנים לא מתרשמים יש שקורה משהו.
לרוב יהודי ארצות הברית, היה מאוד מאוד לא נוח לראות את ההתרפסות של נתניהו מול המוקיון שנקרא דונלד טראמפ. היה להם קשה עם זה.
כן.
היהודים האמריקאים הם אינטליגנטים, גם נתניהו אינטליגנט, אבל פה הוא
אינטליגנט להרע. כן, זה נורא קשה, התחושה הזאת שבן אדם אחד פה, בן אדם אחד שם, זאת אומרת, באמת דמויות בודדות בהיסטוריה שלנו, שלהם, כל כך משפיעים על תהליכים שהם, נדמה לך שהם הרבה יותר גדולים מהם, עובדה שלא.
נכון.
כנראה שלא.
נכון.
כן, הכל אישי בסוף. אנחנו, שמי, זו שיחה כך מרתקת, יכולנו לדבר על כל פרק מהספר שלך, ועל כל המסעות שעשית, ועל בכלל המסע המדהים שלך, עיתונאית בעצם מגיל מהיום שפחות או יותר את עומדת על דעתך, אפילו בצבא, לאורך...
כן, אני הייתי כתבת צבאית במלחמת יום כיפור, בביטאון חיל הים.
בבקשה, ולאורך כל הדרך, וכל כך הרבה שנים להיות עיתונאית שכותבת בעברית, חיה באנגלית, בשפה דואלית, לא רק בשפה שהיא ליטרלי שפה, אלא גם בהלך המחשבה, זאת אומרת, לחיות את את ההוויה הישראלית, כי את כותבת לעיתון ישראלי ומדברת עברית, ומבקרת ובאה והולכת, ומצד שני חיה בתוך הלב המאפליה הוושינגטונית, זאת אומרת, בתוך כל הפוליטיקה והעיתונות הוושינגטונית, שזה באמת התנסות... כן, כן, זה להחליף שעונים, אבל ממש בתוך המוח כל הזמן, זה מדהים אותי כשאני עובר על כל הרקורד הזה. אז אני כן רציתי לסיים עם קצת, לא יודע אם נוסטלגיה, אבל לדבר טיפה על עיתונות, כי נדמה לי שלך יותר, קצת יותר, יש לך טיפה ותק עליי, ולי, ולדור שלנו, יש אולי גם המזל, אבל אולי גם קצת הנחס הזה, של איך ראינו ואיך נהננו מהמקצוע הזה, לאורך השנים, ואיך הוא, לא יודע, הולך ומתמסמס היום באיזושהי דרך, זאת אומרת, כשאת מדברת על המחברות, כשאת מדברת על המקורות, כשאת מדברת על לתרום $5 לקמפיין של אדם שהוא שנוא עלייך, אני חושב שיש כל כך הרבה אלמנטים של עיתונות שהייתה פעם, שככל שאנחנו, ככל שעוברות השנים, וככל שהכל נהיה דיגיטלי ומהיר טיק טוקי, כן, אם אנחנו רוצים להשתמש במונחים של היום, משהו בקסם קצת הלך, לא? את לא מרגישה את זה?
תראה, אני מרגישה את הקסם שיש בכתיבה, של המילים שמרצדות על קודם על מכונת הכתיבה, ואחר כך על המסך. אני חושבת שאני לא הייתי יכולה להיות כתבת טלוויזיה, כי לא הייתה לי את אותה תשוקה, כמו שיש לי את התשוקה הזאת כשאני יושבת לכתוב, ושיוצא איזה פתיח נהדר, ושיש לי איזה ציטוט פגזי, ואני אוהבת את, להרוג את המילים, להרוג אותם באלף, וגם להרוג אותם לפעמים באל. כן. המשחק מילים, הקסם הזה שאתה יוצר, זה משהו שמאוד מדבר אליי. עכשיו, אני התחלתי את הקריירה שלי בעיתונות מודפסת, ויכול להיות שמשם יש לי את כל ה... אני גם עבדתי בידיעות אחרונות, שהוא היה בתור הזהב שלו, שהוא הכתיב את סדר היום במדינה, ואני חושבת שגם היום ידיעות אחרונות עושה עבודה מעולה, אבל אחרת.
כן.
כאילו, אתה לא יכול לשוות את העיתונים שלפני, נגיד, 20 שנה לעיתונים של היום, בגלל שה... הציבור דורש משהו אחר.
תשמעי, אני הייתי במעריב בין איפשהו תחילת שנות ה-80 לסוף שנות ה-90, זה נראה היה שזה עולם שאין לו סוף. זאת אומרת, הקרבות בין מעריב לידיעות, והארץ, ופה ושם, והיה חדשות, והתחלתי בחדשות, והתחלתי בקבוצת מוניטין אפילו, אבל נניח לי, זה היה עולם רוגש ונרגש ותחרותי ויצרי מאוד. לא, אני לא בטוח שהוא קיים היום בעידן האינטרנט ובעידן העיתונים שהם סוכני מידע של האינטרנט לפעמים, עד כדי כך זה נהיה משונה.
תראה, אני זוכרת את התקופה הזאת, אתה היית במעריב, אני הייתי בידיעות, אנחנו נלחמנו בכם.
לגמרי, לגמרי.
אנחנו היינו פלנגות של נוח מוזס.
ברור, ברור. זה עולמות שהיום גם העיתונים עצמם יצאו מהמרכזי הערים, מה שנשאר, הם נמצאים במקומות אחרים, כל מיני אזורי תעשייה, אין כבר את האייקונים האלה, אתה יודעת, כיכר טיימס, מי זוכר שזה, כי הניו יורק טיימס יושב שם, זאת אומרת, כל מיני דברים כאלה, שאני לא יודע, זאת אומרת, ראיתי את הסרט לא מזמן, פעם נוספת, העיתון, כן, מריל סטריפ, טום הנקס, מסמכי הפנטגון, מי בכלל לחשוב, חושב, סליחה, במונחים כאלה של, של למצוא איזה חפרפרת עם, עם, עם מסמכים שהוא צילם בחבא.
לעבוד כל הלילה.
כן, ולקרוא והגהות. מי עושה הגהה היום בכלל? רק כותרות היום שזה פשוט מזעזע. אבל אנחנו לא רוצים, אני לא רוצה לשמוע כמו מישהו מהחבובות על המרפסת, כי אני נהנה לעשות מה שאני עושה עכשיו, וזה כיף. וזה סוג של...
גם אני מאוד נהנית לעשות, אני נהנית לעבוד ל... כאילו לוויינט או...
כן.
וכמובן לידיעות אחרונות, תראה, בשבילי זה עכשיו מצב אידיאלי. אני כותבת רק מה שבא לי, שינויות, תורים, זה מה שאני הכי אוהבת, ויש לי זמן לחשוב, ויש לי זמן להתקדם בספר הבא שלי, שזה עכשיו בעבודה.
תשמעי, עכשיו את יכולה, אצלך זה גם איזושהי הריטג' משפחתי מסוים, הקטע של ספרות, אז את יכולה פשוט לשבת ולכתוב ספרים, מה רע? זה לא נשמע לי נורא כל כך. אבל את נשארת בוושינגטון, את חיה שם, זאת אומרת, זה לא משהו שאת חושבת...
זה נפלא לכתוב ספרים, שלא תבין אותי לא נכון.
אני יודע.
הנה, הקרב על אמריקה, אני יודע שזה לא טלוויזיה.
אני יודע.
זה יצטרף לספרייה לשלושת הקודמים.
זה נהדר.
וזה כיף לכתוב ספרים, אני מאוד אוהבת את זה.
אבל אין כמו עבודה עיתונאית.
עבודה עיתונאית זה אצלי בדם, כאילו אני לעולם לא אפסיק להיות עיתונאי.
כן, שזה פשוט... כיף לי שאני מדבר עם אנשים שאני מבין את מה שהם אומרים, ושמבינים פחות או יותר את מה שאני אומר, וזה לא מובן מאליו, את יודעת, קשה יותר ויותר למצוא כאלה, כי... הדורות מתחלפים והדברים מאוד 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 משתנים. אבל בסדר, ככה זה. תקשיבי, זה היה מרתק. הספר, אני מאוד ממליץ עליו, הקרב על אמריקה, אורלי אזולאי, זה באמת סיפור שעיקרו או השיא שלו הוא באמת כל מה שקרה בעשור האחרון, או בחמש שנים האחרונות ביתר סט. באמת אולי נקודת המפנה הגדולה היא 2015 לקראת הריצה של טראמפ ובחירתו וסיום כהונתו וכל מה שקרה בשנה מאז או עד שסיימת איפה שהגעת בכתיבה עצמה אחרי בחירתו של ביידן.
אם אני יכולה להוסיף פה איזה מילה.
כן.
הספר שמנתח את החברה האמריקאית ואת השבר הנוראי שבה, בתוך הספר שזורים סיפורים שקשורים לאמריקה, אבל הם ממקומות אחרים נפיצים בעולם, כי השבר הוא לא רק בתוך אמריקה, הוא גם בין אמריקה לעולם.
כן.
אז יש משמעות גם לאמריקה ואיראן, ואמריקה וסעודיה.
נכון.
כאילו השבר הוא לא רק פנימי.
והוא גם הסיפור של אורלי אזולאי. זאת אומרת, אני יודע שזה לא הספר הראשון שלך, ו... אנחנו מבינים שזה גם לא האחרון, אבל בכל פרק שבו את דנה על דברים של, מספרת על דברים שקרו בעולם, או קרו מול אמריקה, בין אמריקה לעולם, בין אמריקה לבעלות ברית או לאויבות, מה שלא יהיה, יש את השזורים שם, כל הסיפורים העיתונאיים שלך, שכמו שאמרתי קודם, הם מרתקים אותי כאיש מקצוע, כי מדהים אותי לחזור ולהיזכר איך דברים נעשו, איך דברים נעשים, וזה מרתק, אני מצאתי את זה מאוד מאוד מעניין, ואני ממליץ, וזהו, ואני, תשמעי, אני משאיר את הדיון הזה פתוח, אפשר יהיה לבחור פרקים ספציפיים לדבר על הדברים שקשורים בארצות הברית, או בישראל ארצות הברית, או שלא נדע, טראמפ מתישהו, אבל אני לא בטוח, כמו שדברים נראים כרגע, את יודעת, אוקראינה ורוסיה, ביידן, שמנסה איכשהו להחליט מה נכון לעשות כרגע, לא לגמרי ברור, פעם סיפורים מהסוג הזה לא... לא נחסר כאלה סיפורים, זה בטוח.
המעיין הנובע.
לגמרי. אורלי, תודה, תודה.
תודה טובי, תודה רבה, זה היה מאוד מעניין.
יופי, אני שמח לשמוע, ביי.